ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אני מארחת את השף רנן בלומנרייך,
קומטה,
יא, הייתי קרובה, אני לא מאמינה, יאללה.
דווקא בלומנרייך נראה לי יותר קשה.
כן? קומטה. טוב, בסדר, לקחתי. אז אני הולכת לשאול אותך היום, קודם כל, כיף שאתה פה.
כיף להיות פה, תודה רבה.
אז כן, אז אנחנו שמחים שאתה פה, ואני הולכת לשאול אותך המון דברים. כמובן, נתמקד הרבה על המטבח היפני ועל הדרך שלך בעולמות האלה, אבל גם על הדרך שלך במטבח באופן כללי, על עבודה במסעדות נחשבות, ואיך לא, גם קצת משחקי השף יהיה פה. אז אנחנו נשתדל ככה להקיף את הכל. גם חשוב לומר למאזינים שכל הביקורות, המסעדות האחרונות שביקרתי בהן, אפשר למצוא אותן ב-uvm.com, גם שאר הפרקים של הפודקאסט, הם נמצאים בכל פלטפורמות ההזנה, אז גם כאילו תעשו עוקב, תעשו פולו, מה שנקרא, תראו נכונות, ואם אתם רוצים גם לדעת מי המרואיין הבא, נגיד, הייתם יכולים לדעת שרנן הוא המרואיין הבא, אז צריך להיכנס לאינסטגרם, לעקוב, והכל פשוט קורה שם, כל העדכונים, כל העניינים. וזהו, אמרתי מלא, ואנחנו נתחיל את הרעיון. בסדר?
Let's go.
יאללה. טוב, תראה, אז אני רוצה להתחיל איתך מאוכל יפני, בסדר? כאילו, בוא נדבר רגע על אוכל יפני, כי באמת אי אפשר, אתה קשור לאוכל יפני.
כן, בסדר, יצא ככה.
כן, אי אפשר להתעלם מזה. אז אני רוצה שככה, בוא נדבר רגע קצת כלליות, כאילו, איך אתה, בתור אחד שבאמת מתעסק באוכל הזה כל חייך, וזה מאוד מחובר אליך, גם מילדות וגם באופן כללי אל מי שאתה ולאוכל שבחרת להתעסק איתו, איך אתה מגדיר אוכל יפני?
אז בדרך כלל מה שאני אומר לאנשים ששואלים אותי שאלות בסגנון הזה, זה שמה שיפה באוכל יפני זה שבסוף הרבה מהמנות היפניות לייצר אותם זה יחסית פשוט.
כן.
אבל הם משקיעים המון 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 זמן והשקעה בתהליך של ייצור חומרי הגלם להכנת אותם מנות. אם כן. זה סויה, אם זה מיסו, אם זה חומץ או לא משנה מה. ואז בסוף, אם לוקחים את המרכיבים האלה, מחברים אותם 1, 2, 3, אז אפשר לייצר מהם אחלה מנות. אבל אני חושב שזה אולי מסכם מבחינתי את המהות של האוכל יפני, של להשקיע בלפני, כדי לייצר אוכל טעים ומהיר ויחסית בקלות.
יפה, אהבתי. אני חושבת שהרוב האנשים באמת מייחסים לאוכל יפני את המקום היותר כזה של סושי ורולים. אני תמיד אומרת שהייתי ביפן ואז באמת נחשפתי לזה שבכלל זה לא העולם המרכזי ביפן. זאת אומרת, זה לא הדגש ששמים עליו במסעדות. יותר על הדג עצמו, יותר על ניגירי, יותר סשימי. ואז כאילו אני אומרת, למה בעצם קרתה הטעות הזאת, והעולם המערבי לקח כל כך את העולמות האלה דווקא של הרולים. איפה לפי דעתך זה בעצם, איך קרתה ההתפתחות הזאת?
האמת שאני לא יודע.
התקלתי אותך, אתה אומר.
התקלת אותי. צריך לשאול אולי מישהו מערבי בשביל לענות על השאלה הזאת. קודם כל, סושי, אמנם זה לא המאכל היפני היחיד, אבל זה כן מאכל שהוא מאוד מזוהה עם המטבח היפני, ולא רואים את זה בכל מקום ביפן, בגלל שמי שעושה סושי, עושה רק סושי. אז בשביל לאכול סושי, צריך ללכת למסעדות סושי. אתם רוצים לאכול דברים אחרים, תצטרכו ללכת למסעדות אחרות. למה זה תפס תאוצה במקומות אחרים? אני לא כל כך יודע לענות על זה.
כאילו יש לי, אולי אני אנסה לענות איתך. בוא ננסה. מרגיש לי שאנשים אוהבים דברים ממולאים. ואולי זה היה מקום להנגיש את האוכל היפני בעזרת סושי, שהוא ככה מלא, אפשר לשים בו כל מיני דברים, זה לא חייב להיות בכך מרכיבים יפניים, אנחנו רואים את זה בהרבה מסעדות שלוקחות את זה כזה פיוז'ן, ואז באמת אולי יותר קל להנגיש את זה לעולם המערבי.
יכול מאוד להיות.
אנחנו מנהלים פה דיון פילוסופי, חבר'ה, זה לא ככה.
תשמעי, בסוף זה טעים.
כן.
ואוכל שהוא טעים, זה תופס. חייב לציין שבמדינות המערב, ברגע שלקחו את הסושי, לקחו את זה באמת לכיוונים קצת שונים, ואז פיתחו את זה. לאו דווקא התחברו למאכל עצמו כמו שהוא, אבל כן, משהו בטעמים עבד.
כן.
ואז ברגע שראו שזה באמת ישים, זאת אומרת, ביפן יש סטנדרטים מאוד מאוד מסוימים להכנת סושי.
כמו מה? כאילו, תספר לנו כזה...
למשל, אם עושים רול סושי, אז חשוב להגיש את הרול כמה שיותר קרוב למועד ההכנה, כדי שההצעה לא תספיק לספוג לחוט, ותישאר יחסית פריחה.
כן.
ובעצם, כשאתה רוצה לייצר משהו כזה בכמות המונית, או שלוקח לך זמן להגיע עם זה עד ללקוח, אז אתה צריך למסור פתרונות קצת יותר יצירתיים. ואני חושב שאחת הסיבות למה נולד הרולים ההפוכים, ה-inside out, זה מהסיבות האלה של, הרי גם ככה יהיה לנו קשה לשמר את העץ הפריחה, אז כבר נעשה את זה הפוך, ואז אין פה שום חשיבות לפריחות העצה, או לכמה מהר הרול יצא ללקוח, ואז אנחנו...
כי הוא כבר הלך, היא כבר הלכה.
כן.
יפה, האמת שמעניין. זה באמת כאילו חלק ממה שרציתי להבין ממך על כל הנושא הזה של דגשים אולי של ארוחה יפנית, שהיא מסורתית. באמת, מה נגיד ממש חשוב בארוחה כזאת?
אז ביפן שמים דגש מאוד גדול על טריות חומרי הגלם. יש גם את הג'אנר של אישון דברים, אבל בעיקרון מאוד 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 דוגלים בעונתיות. כמובן שאני מאוד מכליל, יש מאכלים שאין בהם שום רלוונטיות, אבל במטבח היפני המסורתי יש דגש גדול על עונתיות, טריות חומרי הגלם. זה הדברים האלה ששמים עליהם דגש, כמובן איכויות הטבחים והקפדה על שימוש בסכינים מאוד חדות וכל הדברים האלה, יוצרים בסוף אוכל מאוד מאוד טעים.
כן. יש איזה שהם תקסים אולי מסורתיים ותרבותיים שמתקיימים בארוחה יפנית מסורתית?
למשל, יש קטע כזה של לנגב ידיים לפני תחילת ארוחה.
אוקיי.
אז נגיד באיזה מסעדה שאני עבדתי בה, זה נקרא אושיבולי ביפנית, מגבות קטנות לחות, אז הם היו קונים אותם כבר מאיזה חברה ש... לא, הם סוחרים אותם מחברה שמזכירה דברים כאלה, ואז היו לוקחים אותם, זה בא בתוך סקית כזאת שקל לפתוח אותה, ואז מחממים את זה או במין אינקובטור כזה, או במיקרו, או בבן מרי, כל אחד בדרך שלו, ואז לקוח בתחילת ארוחה היה מקבל או שיבורי חם, פותח את המגבת על החם, מוציא איזה מסקית, מנגף את הידיים, ואז מתחילה ארוחה, ואיפה שאני עבדתי גם היו עושים את הטקס הזה בסוף ארוחה. זאת אומרת, לקוח היה מקבל אושיבולי בתחילת ארוחה, ואושיבולי בסוף ארוחה.
יפה. מעניין.
כן.
הם שומרים שם, טוב, מגניב. בעצם אנחנו כאילו מכירים כזה מאוד מבנה בסיסי של ראשונה, עיקרית, קינוח. זה משהו שקיים גם בארוחה יפנית, שאתה הולך יפני מההתחלה ועד הסוף?
תלוי באיזה ג'אנר של אוכל יפני, אבל אם הולכים להגיד על הקייסקי, שזה ארוחה מאוד מאוד מסורתית, אז יש שם חוקים מאוד ספציפיים. אני לא זוכר ב-100% במדויק את הסדר של הדברים, אבל תמיד יהיה איזשהו משהו מטוגן ואיזשהו משהו חי. גם אורז יהיה תמיד, זה בדרך כלל מוגש לקראת סוף הארוחה. אז כן, בדרך כלל ארוחות של איזה 7, 8, 10 מנות, יש להם סדר די הגיוני וקבוע. אני לא זוכר במדויק מה הסדר בדיוק, אבל כן, יש את זה.
מגניב. וכשאתה בעצם מגיע לטוקיו, מישהו שקצת יותר מבין, אולי הייתי אומרת, מאחרים בעולמות האלה של אוכל יפני. או אפילו לא טוקיו, אתה יודע, בוא נלך יפן בכללי, בסדר? מה אתה תמיד תוודא שאתה חווה קולינרית?
אוקיי, אז אני, בגלל שהתברכתי בזכות להגיע ליפן לא מעט פעמים, אז כן החלטתי שאני מעדיף לחפש כל הזמן חומרי גלם חדשים ומנות חדשות ומטבחים חדשים, ולא לחזור לאותם מקומות שהייתי בהם. אז נגיד בעבר עשיתי טיול קולינרי פעם אחת עם אשתי, קנינו כרטיס של שבועיים, נסיעות חופשיות ברכבת המהירה, במשך שבועיים כל יום נסענו ליד אחר ביפן, בעקבות איזשהו חומר שמיוחד לאותו אזור. אז נגיד הגענו לאזור שנקרא קגושימה, זה בדרום קיושו.
אוקיי.
זה באי הדרומי של יפן, זה החלק הכי דרומי של האי הכי דרומי ביפן. מהאיים הגדולים שלא יקטלו אותי אחר כך. ונגיד האזור הזה מפורסם באיזשהו זן של חזיר, נקרא חזיר שחור.
אוקיי.
שלא נדע. הגענו לאיזשהו אזור באי שקוקו, נקרא קורצ'י. המקום הזה מפורסם בדגי בוניטו.
כן.
הבוניטוים שתמיד עושים את הקצור בשביל את השבבים המיובשים.
כן.
אז אומרים שהבוניטוים באזור הזה הם הכי הכי טובים ביפן. ככה יום-יום עברנו ממקום למקום, כל פעם עלינו לרכבת המהירה, נסענו לאזור אחר, וכשהגענו למקום אז ניסינו לאכול כמה שיותר מאכלים עם אותו חומר גלם. היום האחרון סיימנו בקובה, אכלנו קובה ביף.
וואו.
היה טיול מדהים.
איזה כיף. יו, אני מקנה. כאילו, במיוחד לסיים את הסיומת ככה עם הקובה ביף. יפה.
זה מיוחד למרות שאני חייב לספר.
כן.
שבועיים של טיול, כל יום אנחנו באמת זזים ממקום למקום, ולקובה הגענו אחרי שקוקו. עכשיו, okay. בשקוקו אין את השינקנסן, אין את הרכבת המהירה. אז אנחנו נוסעים שעות ברכבת כזאת בנהרים, והיא נוסעת כזה מאוד ג'אמפית כזאת, ואנחנו מגיעים לקובה שגם אני וגם אשתי עם בחילות מטורפות. אבל אמרנו, טוב, הגענו לקובה, לא נאכל קובה ביף. נכנסנו למסעדת יקיניקו, מסעדה כזאת שיש לך גריל בשולחן, נתיך מלא סלייסים של בשר יפני. והקטע של הבקר היפני שהוא מאוד מאוד שמן. עכשיו נראה לי זה בערך הדבר הכי רע לאכול כשיש לך תחילה, אבל בכל זאת היינו חייבים, אז הזמנו פלטה כזאת. אומקסה של וגיו, זה חלק מהאזור הזה ועוד חלק מהאזור הזה ומלא מלא וגיו. ואנחנו אוכלים את זה, ופשוט חוויה נוראית.
וואו.
אני חושב ששנינו הקנו באותו ערב.
איזה באסה.
אבל יום אחרי זה הלכנו ומצאנו מקום שעושה רמן של קובה ביף, היה מדהים. הצלחנו לעשות איזה תיקון קטן לפני החזרה.
טוב, לפחות זה.
כן, כן.
תשמע, כאילו לנסוע עד לקובה ואז להתבייף. אבל אחלה סיפור.
אם את אומרת לי מראש שיש לי את השבועיים האלה ולסיים בלהקי בקובה, בסדר, לוקח את זה כל פעם.
יפה, אהבתי. בסדר, לא נורא. נפילה אחת מתוך שבועיים, זה לא קרה כלום.
לא, גם היה טעים מאוד, שלא... טעים מאוד. החוויה אחר כך הייתה פחות...
הסיום הסופי.
הסופי.
אוקיי, אני קצת חוזרת איתך, אז באמת אחורה. איפה ממש החלטת או פגשת את עולם הבישול כעולם שאתה מתחבר אליו, שרוצה להיות חלק ממנו, עוד לפני אולי אפילו כפן מקצועי?
אז האמת של העולם הזה של הבישול התגלגלתי די במקרה. אני שחקתי כדוריד בילדותי, נבחרת ישראל, הייתי בטוח שאני מעביר קריירה בספורט כלשהו.
כן.
ואם לא בתור שחקן, אז בתור מאמן או בתור לא משנה מה, מדען ספורט. אבל אחרי הצבא, איכשהו התגלגלתי לעבוד באיזה פיצריה של בעלה של שכנה שלי שפתח מקום בארץ והוא צריך עזרה. זה התחיל על תקן, אני צריך מישהו דובר עברית שישב איתי בסגירת עסקאות, אז תבוא. וזה המשיך בזה שיום לפני הפתיחה הוא אמר לי, טוב רינן, ברור לך שמחר אתה נשאר לעבוד פה, כן? כי אנחנו עובדים היחידים.
כן.
אז בהתחלה הייתי מלצר וזה, ואיכשהו התגלגלתי אחר כך גם לעשות פיצה. אבל בימים הראשונים שהיינו רק אני והשף, בחור בשם ג'וזפה, פתח מסעדה שנקראת דפפה באבן גבירול, פיצה נפוליטנית, בחור עצמו מנפולי, עשה פיצה מאוד מאוד, אני חושב לפורט שהייתה מאוד אותנטית. אז בימים הראשונים שהיינו רק אני והוא, כל פעם היה מכין לנו איזה פיצה, או שפתאום עושה איזה פסטה קלה כזאת, או שסתם עושה לנו איזה קריך עם כל מיני חומרי גלם איטלקיים. וזה כל פעם הרגיש לי שזה נעשה בלי מאמץ.
כן.
שהוא לוקח כמה מרכיבים, מחבר אותם 5 דקות, ואז יש מנה שהיא ממש ממש טעימה. וזו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי שאוכל טעים לא חייב להיות מסובך להכנה. זה הדהים אותי. גיליתי את זה בגיל 21-2.
אוקיי.
ואמרתי, אני חייב לבדוק אם זה משהו שגם אני יכול לעשות, אפילו אני יכול לעשות. לקחתי ממנו כמה מתכונים פשוטים, ניסיתי על המשפחה בבית, הם עפו על זה. והתחושה שהייתה לי אחרי שקיבלתי את הפידבק על משהו שאני הכנתי, הייתה ממש טובה.
כן.
ואז לאט לאט הרצון הזה של באמת לבשל עוד ולהכיל עוד אנשים, ולהגיע לעוד פיות עם האוכל שלי, התחיל ככה לבעור בי. לקחו איזה 3 שנים מאז עד שבאמת עשיתי את הצעד של ללכת לעבוד במטבח מקצועי. אבל כל הזמן הזה הייתי רואה מלא סרטונים ביוטיוב וקורא ספרים, ואפילו התלבטתי ברעיון של ללכת, חייתי ביפן בתקופה הזאת, אחרי הצבא טסתי לשם, והתלבטתי אולי ללכת ללמוד בקורדון בלו ביפן, יש להם 2 סניפים. וכל פעם הייתי הולך לסופר, קונה חומר גלם, מגיע הביתה, מכין למשפחה וממש נהניתי מזה. ובגיל 24 החלטתי שאני רוצה לבדוק אם אני באמת יכול לאהוב את זה כמקצוע ולא רק כתחביב. חזרתי לארץ, הלכתי לרעיון עבודה במשרד רפאל. רפי כהן יושב מולי, אומר לי, טוב, תספר על עצמך, איפה עבדת? אמרתי לו, באמת שלא עבדתי בשום מקום, זה היה המטבח הראשון שלי. אז הוא אומר לי, אוקיי, אז איפה למדת? אמרתי לו, באמת שגם לא למדתי בשום מקום, אני ממש לא יודע כלום, אני באתי כדי שתלמד אותי. ואני כבר מריץ בראש סרטים של, טוב, איזה סיכוי יש לי, אין לי שום ניסיון ואין לי שום ידע. ובמקום זה הוא אמר לי, או, מצוין, בדיוק אנשים כמוך אני אחפש, לא אנשים שבאים מלא ידע וזה, וגם הרגלים רעים. רוצה טבולה רסה, אנשים שלא יודעים כלום, ואני אלמד אותם הכל. והוא באמת קיבל אותי לעבודה, התחלתי מלמטה.
זה ממש שונה מהתפיסה שהייתה אז באותה תקופה. זאת אומרת, נורא חיפשו דווקא, אני יודעת, כן טבחים שיש להם רקע, שהם יודעים קצת איך לעבוד במטבח, לפחות קצת, משהו כאילו באמת...
נכון. רפי הוא, אני חושב, קצת חריג בנוף. אני מניח שהרבה יודעים את זה. ואצלו במטבחים היה תמיל יפה של אנשים שיש להם המון ניסיון והם טבחים מדהימים, שהרצתי אותם מאוד בזמנו וגם היום. אבל מצד שני, גם אנשים שהוא היה לוקח בלי שום ניסיון ופשוט מלמד אותם ומפתח אותם שם.
כן. אוקיי, יפה. ואז רגע, אז קטעתי אותך.
אז כשהתחלתי לעבוד שם, אמרתי לעצמי, אני רוצה לבדוק אם זה באמת משהו שאני רואה את עצמי עוסק בו לחיים. אז אני אתן לעצמי שנה ברפאל, אם אני שורד את השנה הזאת, אז אני אורז מזוודות, חוזר ליפן והולך לעבוד שם.
וואו.
אם אני לא שורד את השנה הזאת, אז כנראה שזה לא בשבילי, ואני פשוט אחפש את תחום אחר. לא רק ששרדתי, מתתי על זה, ועבדתי קשה, המון המון שעות. שם גם הכרתי את אשתי היום, היא גם טבחית. ואחרי שנה, ארזתי מזוודות וטסתי ליפן.
והיא איתך כמובן.
אז...
מניחה, משאר את השרות, לא עוד, אוקיי.
נכון, סיפור מורכב קצת. כשהתחלנו לצאת, אני מראש הבהרתי לה את הרצונות שלי, לטוס לפן בעוד שנה, והיה בנו סוג של סיכום בעל פה כזה, שאנחנו מבינים שאם באמת נרצה להיות ביחד, אז כנראה שיש לזה תוקף. עשינו איזושהי טעות, והחלטנו בכל זאת לטוס ביחד ליפן, בידיעה שהיא אחרי החופשה הקצרה שנעשה שם, תחזור לארץ ואני נשאר שם ואנחנו נפרדים. זה באמת מה שעשינו, והפרידה הייתה נורא נורא קשה. אבל מאוד רציתי לעבוד ביפן. הבעיה הייתה שכשהתחלתי לעבוד שם, הבנתי שזה לא בדיוק מה שחשבתי שזה יהיה.
מה זאת אומרת? כאילו, מה קיווית למצוא שם, ובסוף מה פגשת?
אז בתקופה שלי ברפאל, כמו שאמרתי, היה לי מאוד מאוד קשה מצד אחד, אבל הייתי חוזר כל יום הביתה מפורק ומרוסק, אבל בתחושה של סיפוק מטורף. בקושי ישנתי כל היום על הרגליים, גם בתור טבח חדש לא הייתי מספיק אף פעם לעמוד בזמנים, אז הייתי צריך למצוא דרכים, או להגיע קצת קודם לפני כולם, או לעשות הפסקות קצרות יותר כדי להספיק. אבל בסופו של יום הייתי חוזר הביתה ונורא נורא נורא אהבתי את מה שעשיתי. קיוויתי שזה מה שיהיה ביפן. לא חשבתי שיהיה לי קל, אבל אמרתי, לא משנה כמה אני אסבול, כל עוד אני לומד ואני אוהב את זה. וזה יותר חשוב לי מאשר הסבל במרכאות שאני חווה, אז בסדר, אני מקבל את זה. לצערי, בשלב יחסית מוקדם, אחרי כמה חודשים שם, התהפכו היוצרות, ואז הסבל כבר עלה מעל ה...
היה יותר קשה, אתה אומר.
הקושי היה לא בפן המקצועי, זה היה יותר בפן החברתי.
אוקיי.
זאת אומרת, אני, מה שביפן מגדירים חף.
אוקיי.
אני לא יפני מצד אחד, אבל אני גם לא גייג'ין, אני לא זר. אני חף. כאילו, הף עם מבטא יפני.
כן.
אני חצי יפני וחצי משהו. אז אני יודע לדבר יפנית מהבית. אז מבחינתם אני יפני לכל דבר, כי אני מדבר איתם ואני מבין מה הם אומרים, או לפחות זה מה שהם חשבו. אבל מצד שני, היפנית שאני מכיר זה יפנית שלמדתי מאמא בבית.
כן.
עליתי לארץ בגיל 6, אף פעם לא באמת למדתי יפנית. אני גם לא יודע לקרוא ולכתוב קצת, אבל לדבר אני יודע. אבל אמא שלי, כשהייתה אומרת לי תביא סיר, אז הייתה אומרת נאבה. אבל במטבח המקצועי, יש כל מיני שמות לסירים. נגיד פרחת אמרו לי תביא זונדו, ואני לא יודע מה זה זונדו, בחיים ששמעתי את המילה הזאת. אז... אז פה קצת היה לי חיסרון מהפן שהם התייחסו אליי מצד אחד כאל יפני, ומצד שני לא באמת הייתי יפני. והיו רגעים שאמרתי לעצמי, כבר היה עדיף לי להיות גייג'ין לגמרי, ואז מראש לא היו להם ציפיות ממני והכל היה בסדר.
כן.
אבל על הרקע הזה חוויתי הרבה רגעים של חוסר הבנה וחוסר תקשורת. זה גרר הרבה השפלות ודיבור לא יפה. באופן כללי הבנתי שביפן אלימות מילולית וגם פיזית במטבחים זה משהו שמאוד מאוד נפוץ. הבנתי שגם אם אני לא אעבוד שם, אני אעבוד במסעדה אחרת או עם טבחים אחרים, אני אחווה אותו דבר. אז כשהגעתי להבנה הזאת, אמרתי, אני תמיד אמרתי, ביום שאני יגיע לעבודה ואני לא יהיה לי כיף, אני אעזוב.
כן.
וזה קרה לצערי קצת מוקדם מהצפוי, הייתי שם כמה חודשים. ואז אמרתי, טוב, אני רוצה להמשיך לעבוד במטבחים, אני פשוט לא רוצה לעשות את זה ביפן. אולי בשלב יותר מאוחר, אבל...
אבל בכל זאת, יכול להיות שכן הצלחת עדיין בתקופה הזאת ללמוד כל מיני דברים שקיווית אולי ללמוד במקומות האלה?
למדתי המון המון המון. למדתי המון, באמת. גם המזל שלי היה, הסיפור כזה. לפני הרבה שנים, כשהייתי ביסודי, אמא שלי נתקלה בבחורה יפנית בארץ. סתם במקרה ברחוב, מסתכלו אחת על השנייה ו... לשתיהן היה ברור שהן יפניות, והתחילו לדבר פתאום. התברר שבעלה של הבחורה היפנית הזאת הגיע מינו בניו יורק לארץ כדי לפתוח מסעדה יפנית.
כן.
בסוף זה לא קרה, כי זה הייתה סחבת של קבלנים וכל מיני כאלה, ובזמן הזה נובו בדיוק הגיע להרצאה בארץ, והוא אמר לו, תקשיב, פתחתי מסעדה חדשה בלונדון, בוא תעבוד אצלי שם. אז עזב ללונדון. אבל אנחנו שמרנו על קשר טוב עם המשפחה, אותו בחור אחרי 3 שנים בלונדון קיבל הצעה להיות ההדשף של נובו טוקיו, טס ליפן וכיהן בתפקיד הזה 10 שנים. ואחרי 15 שנה בסניפי נובו בעולם, הוא פתח מסעדה שלו בטוקיו. אז כשאני הגעתי ליפן, יצרתי איתו קשר, שאלתי אותו אם אני יכול לעבוד אצלו. הוא אמר לי כן, אבל כרגע יש לי צוות מלא, עוד חודשיים יתפנה אצלי מקום, ואז אתה יכול להיכנס על המשבצת הזאת. אמרתי לו, מצוין, אז קודם כל תיקח אותי בחשבון. ואם יש לך איזה דרך להכיר לי מישהו שאני יכול לעשות אצלו אפילו סטאז' בינתיים, אז אני אשמח. הוא הכיר לי מכרה שלו, שיש לה גם מסעדה בטוקיו, בשיבויה. ובגלל שבאתי דרכו, אז מראש היא נתנה הוראה לכל הטבחים, התייחס אליי כאילו אני...
מקושר.
מקושר, כן, ללמד אותי כמה שיותר. עכשיו, זה לא משהו שכל כך נהוג ביפן. ביפן יש קטע שאתה מתחיל למטה, ועולה לאט לאט, וכשאני אומר לאט לאט זה לאט לאט לאט. אף אחד שם לא ילמד אותך שום דבר, אתה צריך ללמוד בעצמך. מה שאתה רוצה ללמוד, תלך, תחקור, תנסה בבית, ואז תבוא עם התובנות האלה ולא תיישם אותם במסעדה. לא סתם אומרים שלפני שאתה מתחיל לעשות סושי במסעדות, אתה צריך איזה 7 שנים של אימונים. זה גם 7 שנים של שטיפת כלים ושטיפת ירקות וכל מיני כאלה, ורק אחרי 7 שנים, אם אתה מספיק טוב, אתה תוכל להתחיל למכור אוכל ללקוחות.
כן.
אם לא, אז גם 7 שנים זה לא מספיק, אתה תמשיך להתאמן. אז בשונה מזה, פתאום הם קיבלו הוראה ללמד אותי כמה שיותר, זה לא בא להם בטוב. כי כן. כנראה הם עוברו את התהליך הרגיל.
הקשה יותר.
הקשה יותר. ואז הם צריכים ללמד אותי כמה שיותר. אז גם פה זה בא לחסרוני.
אבל מה נגיד, אתה יכול להגיד שלמדת במסעדות כאלה? כאילו משהו שבאמת אתה נשאר איתך ואתה זוכר אותו לתקופה עד היום בעצם.
אז קודם כל, איך הם מתייחסים לחומר גלם, איך מתייחסים למנות, איך מתייחסים לשירות, כל הדברים הזה עוד לפני הכנת האוכל, זה למה צריך לבחור דווקא חומר גלם כזה ולא אחר, ולמה דווקא בעונה הזאת, ולמה מהאזור הזה ביפן ולא מאזור אחר. הרבה מסעדות ביפן עובדות עם מיליון ספקים שונים, כי אם יש מישהו שמגדל ירק מסוים מאוד איכותי, אז הם יקנו רק ממנו, רק את הירק הזה. אז יהיה להם מלא מלא ספקים. אז את זה מאוד למדתי. איך להתייחס בכבוד לחומרי גלם. וכמובן שגם ברמה המקצועית, גם מלהסתכל עליהם למדתי המון. אבל למזלי הרב הם גם נתנו להתנסות בהרבה דברים, גם החשבון הזמן הפרטי שלי, אבל גם לא. זאת אומרת, המסעדה שאני עבדתי בה הייתה מחולקת לבר סושי, ששם היה סושי מן אחד, עם בר קטן של איזה, לא יודע, 7 מקומות ישיבה, והוא דור שני של סושי מנים, גם מהצד שלו וגם מצד אשתו. גם אבא של אשתו הוא סושי מן הרבה שנים. ויום אחד אנחנו סיימנו את ההכנות אצלנו, והוא קרא לנו ושאל אם אנחנו רוצים לעזור לו באיזושהי הכנה של דג מסוים. כמובן שהלכנו, ואני לא ציפיתי שהוא ייתן לי להתעסק בזה, כי מי אני כאילו גם אין לי הרבה ניסיון, ובטח לא עם דגים. אבל בכל זאת נתן לי, וזה היה מדהים. עד שהשף, זה היה מתחם כזה של כמה מסעדות, שהיה שף על כזה של כל המקומות, הגיע, ראה אותי, וזה דג מאוד 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 קטן, שבעונה ההיא הוא כל כך קטן שצריך 2 דגים שלמים בשביל לעשות ניגירי אחד. זאת אומרת, 4 פילטים שאתה מחבר אותם בשביל ניגירי אחד. אז כשאתה מנקה אותם, אתה חייב שיהיה לך באמת מינימום, מינימום, מינימום פחת, כי גם ככה לא נשאר הרבה.
כן.
ואני הרגשתי שניקיתי את זה יחסית בסדר, אבל כנראה שבהשוואה למה שבאמת צריך, זה היה קצת יותר מדי, והשף הגדול ראה את זה, ולי הוא לא אמר כלום. הוא פשוט נתן צווחה כזאת, ואז יצא החוצה, קרא לסושי שף, ואז הסושי שף חזר פנימה, הוא אמר לי, טוב, אולי נמצא לך איזה משהו אחר לעשות בינתיים, כאילו אף אחד לא רצה להגיד לי שחרבשתי את זה, אבל באמת נתנו לי לגעת בדברים שלא האמנתי, ואומנם הייתי שם תקופה לא כזאת ארוכה, אבל למדתי המון המון המון.
בעצם בסוף עבדת בנובו בטוקיו, או במסעדה של אותו אחד שהכרת?
אז ברגע שהבנתי שההתנהלות הזאת במטבחים היא פשוט נורמה, אז אמרתי, למרות שאותו אני מכיר, אני לא מכיר את הצוות שלו, ואני לא יודע מה הלך רוח במסעדה, אני לא רוצה את זה בשביל עצמי. זאת אומרת, אני לא רואה צורך להגיע למקום עבודה ולסבול.
אז מה עשית בעצם? אחרי שסיימת במסעדות האלה בטוקיו, מה הצעד הבא שלך?
אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה להמשיך לעבוד במסעדות, אבל אני לא רוצה לעשות את זה ביפן, אז איך אמרתי, ההיגיון אומר לחזור לארץ.
כן.
הבעיה הייתה שבארץ בזמנו לא היו הרבה מסעדות יפניות ברמה הגבוהה. המסעדה שבזמנו נחשבה למסעדה הכי טובה בארץ ביפני, הייתה TYO, היא הייתה יחסית חדשה, נפתחה לא מזמן. אז ביום שנחתתי, הלכתי שם לרעיון עבודה. דיברתי קצת עם השף ביפנית, הם אהבו את זה, ישר קיבלו אותי. וגם שם למדתי המון. למדתי בעיקר מלהסתכל על השף, כי שם, בשונה, זה ההבדל גמור ממה שהתרגלתי אליו ביפן, שפה זה מסעדה מאוד מאוד גדולה.
כן.
וצוות יחסית קטן שצריך לעשות אוכל להמונים בקצב מאוד גבוה. ואין לך זמן באמת להתחיל להתעכב על כל פרט ופרט וכל מנה. אתה חייב להוציא אוכל מהר. אז אף אחד לא באמת עמד עליי ווידע שאני עושה את הדברים בצורה הכי טובה שיש. והשיא היה שיום אחד השף ימסן לימד אותי לעשות איזושהי מנה של ניגירי טונה עם כבד אווז. לא ידעתי לעשות ניגירי לפני, הוא לימד אותי. ועכשיו אני מכיר שצריך להתאמן שנים של לדעת לעשות כמו שצריך. אבל הוא מראה לי פעם אחת, אני מנסה, מראה לי עוד פעם, מנסה. אחרי כמה פעמים אני שואל אותו, אוקיי, איך זה? אז הוא עושה כזה, בסדר, מספיק טוב. וביום שהוא אמר לי את המספיק טוב הזה, הבנתי שזה לא המקום בשבילי, כי אני לא רציתי להיות מספיק, אני רציתי...
רצית שידחפו אותך להיות מקסימום.
אני רציתי ללמוד מהכי טובים, וללמוד בצורה הכי טובה, גם כדי שאני אוכל להיות הכי טוב.
מה אתה חושב באמת על כל ה... אתה יודע, דיברנו על זה הרבה פה בפודקאסט, אני מניחה שגם נחשפת לזה, על כל הנושא הזה של לשלב מרכיבים שהם לא יפנים, למסעדות יפניות בהגדרה שלהן, או תפריטים יפניים בהגדרה שלהם, כמו שאתה מתאר פה טונה וכבד אבד, שילוב שאני יכולה להגיד שאני לא הייתי מזמינה. Mm-hmm. בוא נגיד ככה, כי אני אישית, יש לי עדפה מאוד רואה של סושי אותנטי כזה, של מרכיבים שהם נטו דג, גם הירקות שנכנסים זה ירקות אולי שהם מאוד כזה, משתלבים טבעי, הייתי אומרת, כתפריט יפני, אבל זה נגיד מנה שלא הייתי מזמינה, של ניגירי כזה. מה הדעה שלך בנושא, מעניין אותי?
אז אני... בסוף זה אוכל. אני חושב שאוכל צריך להיות טעים. אם זה טעים, אז זה פחות משנה. זה משנה לאנשים שבאמת חשוב להם ש... שיהיה קונספט מאוד ברור לארוחה, אבל אני לא עכשיו יוותר על מנה שהיא כביכול טעימה לי, רק בגלל האגו של לא רוצה לאכול משהו שהוא לא מספיק אותנטי בשבילי. גם מי אני ש... יגיד למישהו, אל תעשה אוכל כי זה לא אותנטי. כאילו, אני לא... בעצמי לא עושה אוכל שהוא 100% אותנטי.
איפה נגיד זה פוגש אותך באמת, אתה אומר שאתה לא עושה 100% אותנטי, אז נגיד מה זה לא, אצלך, איפה אתה לא אותנטי?
אז אני עבדתי בארץ בשתי מסעדות. מסעדה אחת זה TYO, ימסן היה סושף של מורימוטו בניו יורק, אז זה ג'אנר הזה של מטבח יפני, אמריקאי, יפני, דרום אמריקאי, ועבדתי בדיינינג מעל שנתיים,
שדיינינגס יש לומר זה במלון נורמן, וזה שלוחה של מסעדה מלונדון.
נכון. אז מי, הם חמישה שותפים שהקימו את הסניף הראשון בלונדון, חמשתם יוצאי נורבו, וגם הסגנון של דיינינגס הוא מאוד מדבר את השפה הזאת.
כן.
זה נקרא ניקי, השילוב מטבחים של יפני פרואני.
אוקיי.
אז נורבו מוגדר בהגדרה כמטבח ניקי וגם דיינינגס. אז אני עבדתי בשתי מסעדות בארץ שהן לא יפניות. אבל השף של מסעד דיינינגס אמר לי בזמנו משהו שממש נחת לי בזיכרון. הוא אמר, בסוף תעשה איזה מטבח שאתה רוצה, אבל גם אם אתה בוחר לעשות פיוז'ן, אתה צריך לפחות את אחד המטבחים שאתה משלב לדעת לעומק כמו שצריך. אני יכול לעשות היום את המטבח ניקה בגלל שהתמחיתי במטבח יפני פרופר לפני. זאת אומרת, אם אני לוקח ניגירי ושם על זה ריבת בצל, אני צריך קודם כל לעשות ניגירי כמו שצריך. זאת אומרת, האורס צריך לעשות בצורה טובה. הדג צריך להיות מתאים לאורס. התחמיץ של האורס צריך להתאים לסויה שתשים על הדג. כל הדברים האלה קודם כל. בסוף, אם אתה מצליח לעשות את זה כמו שצריך, אז תוכל גם לשלב מטבחים אחרים בצורה טובה. אז אני חושב שאם אתה עושה את זה בצורה טובה, אז מעולה.
כן.
ואם לא, אז גם בסדר.
אוקיי, בסדר, תשובה טובה. קבלת אותה.
תודה רבה.
אז באמת אתה נמצא ב-TYO, ואתה מרגיש שככה לא דוחפים אותך, מה שנקרא, לעשות את הכל כמו שצריך. ואז מה אתה עושה? מה השלב הבא שלך?
אז אחרי 5 חודשים ב-TYO, שמעתי שדיינינג זה סניף הלונדוני של דיינינג, זה הסניף התל אביבי של דיינינג זה הלונדוני, נפתחה, ומהר מהר הלכתי למלון, שאלתי אותם אם מחפשים עובדים, בהתחלה אמרו לי נחזור אליך, אבל אז השף בפועל של המסעדה באותה ימין, הונדה-סן, ראה אותי, ואז כזה זרקתי לו איזה משהו ביפנית, ואז הוא אמר,
אתה יודע את העבודה.
כן, כן. ואז הוא קרא לי ודיברנו קצת ביפנית, ואז הוא מאוד אהב את זה שיהיה מישהו דובר יפנית במסעדה. אז אמר לי, בוא תתחיל לעבוד מצידי מחר.
כן.
אמרתי לו, אני כרגע עובד במסעדה ואני רוצה לתת להם את החודש, כאילו בכל זאת הם נתנו לי הרבה. אני רוצה לתת להם את החודש, ואז אם תסכימו לחכות לי, אז אני אשמח מאוד לבוא לעבוד אתכם עוד חודש. אמרו בסדר. השלמתי 30 ב-TYO, התחלתי לעבוד בדיינינגס. זה היה מדהים, 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 מדהים. מסעדה חדשה, מאוד מאוד יוקרתית, אווירה כזאת חולית. גם כל הצוות שהיה שם, כמעט ולא היה צוות מקומי בתקופה הזאת, ממש בהרצה, קודם כל, השף הרשתי, מסקיסן, היה שם יום-יום עשה סרוויסים. הונדה-סן, השף בפועל של המסעדה, היה שם יום-יום עשה סרוויסים. עוד צוות של איזה 5 טבחים מהסניף בלונדון הגיעו להקמה, כן, עבדו יום-יום, עשו סרוויסים. ואז אליהם נוספנו 3 מקומיים שלמדנו מהם את העבודה. והרעיון היה שהם מכשירים את הצוות במשך 2 שנים, ואחרי 2 שנים הם חוזרים ללונדון, ואנחנו בינתיים תופסים את המושכות. וזה באמת מה שקרה. אז היה צוות מטורף של טבחים תותחים אחד-אחד שיכלנו ללמוד מהם. וגם אני, בזכות זה שדיברתי את השפה, הרגיש לי לפרקים שמסקסן לוקח אותי כסוג של פרויקט אישי שלו. ותמיד שמתי לב שהוא מלמד אותי דברים שהוא לא מלמד טבחים אחרים, שהוא לא חייב ללמד אותם בשביל העבודה שהוא צריך, אבל הוא חושב שלי זה מאוד יתרום.
כן.
כנראה שהוא גם בנה עליי לאיזשהו תפקיד מרכזי במסעדה להמשך. ולי זה היה מצוין, אני נהניתי מזה מאוד, למדתי ממנו המון 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 המון.
איזה כיף. האמת שהחלתי בדיינינגס, ממש בהתחלה, זאת אומרת, רוב הסיכויים שחוויתי את כל מה שאתה מתאר. ואני, מה שזכור לי בעיקר, עכשיו הם פתחו מחדש, אז אתה יודע, אני לא יודעת מה קורה שם עכשיו, אחרי הקורונה וזה. אבל מה שזכור לי, זה המחיר. היינו שם, אני ואבא שלי, זוג על הבר, יצאנו עם 2,000 שקל, כולל טיפ, ושתייה, נכון, אבא שלי הוא גם תמיד מזמין אלכוהול יקר, אני מודה, שלא יגידו שאני ככה מגדילה את הסכום סתם, אבל עם כמה שהוא הזמין אלכוהול יקר, יצא יקר. כאילו, גם בלי קשר, עכשיו תוריד את האלכוהול, יצא יקר. והמחירים היו מטורפים, הזמנו, אני חושבת, פלטה של ניגירי בעיקר, היה הרבה ניגירי בארוחה הזאת, וכאילו אני אומרת, למה, אתה יודע, התקופות של אז זה לא היה צריך להיות מחיר כזה, היום אולי אתה מגיע לזוג, כאילו, הגזמתי. ואני מעניין אותי, כאילו, אם אתה, מהצד שלך אולי בבק, היה איזשהו דיבור על הדבר הזה, או איזשהו, כאילו, מה יש לך להגיד מהצד של מי שעבד במקום כזה, על הנושא הזה?
אז קודם כל, ככה הם כדרגו את עצמם. זאת אומרת, מההתחלה הם רצו שאנשים יבינו, זאת מסעדה יוקרתית ויקרה. הם לא ניסו לטעות אף אחד. וגם כל הכתבות בהתחלה דיברו על זה שזאת המסעדה הכי יקרה בארץ.
כן.
בתקופה שהיו מול ים והיה טופולו פומפו וכל המסעדות כאלה. העניין הוא שקודם כל, הם די ישבו את המחירים למחירים של לונדון. זה לא שהם עכשיו הקפיצו מחירים בצורה מסוימת בגלל הפתיחה בארץ, או בגלל שהם רצו להיות מקודרגים לפי איזה כותרת מסוימת. אמנם הרמת מחירים בלונדון שונה קצת מבארץ, אבל פשוט רצו בגלל שזה רשת, אז כנראה להשוות את המחירים. ואם מדברים מבחינה אמיתית למה זה כזה יקר, אז קודם כל היה צוות מאוד גדול יחסית למקום הקטן הזה. הביאו צוות מחול בחוזה לשנתיים. הטיסו שף מסן דיאגו בשביל להיות ההד שף בארץ. כמה מסעוד בארץ את מכירה שעומד בראשם שף יפני שהביא אותו בשביל המסעדה, לא מישהו שהתחתן עם יפני וחי בארץ. אני חושב שאין כאלה. כל הדברים עולים הרבה כסף. אותו צוות שהגיע לארץ קיבל גם מגורים, קיבל דירה. מעבר לזה, הם היו מייבאים חומרי גלם ביבוא אישי דרך החברה שמייבאת להם ללונדון, מוצרים מיפן. זאת אומרת, חברה שמייבאת להם מיפן ללונדון, הם היו מטיסים את החומרים האלה לארץ, והיו הרבה מוצרים שהיה רק לדיינינג, לא היה אותם לאחרים. חוץ מזה, היה לנו שני מקפיאים שהקפיאו במינוס 60 מעלות. כדי שנוכל לקחת, למשל, טונה, כחולת סנפיר בעונה, זה עונה של חודש בערך בשנה,
כן.
לקנות דגים גדולים, לחלק אותם ללוינים, ולהקפיא אותם ברמה שיהיה אפשר אחר כך להפשיר ולהשתמש בהם שהם ברמת איכות טובה.
אז לכם היה טונה כל השנה?
היה לנו כל השנה, טונה כחולת סנפיר. לא יבוא, מקומית.
כן.
לאחרונה, רציתי לבדוק אפשרות לקנות מקפיא כזה אליי לעסק, בדקתי עם הספק, והוא אמר לי, העלות מתחילה ב-17,000 יורו לפני מע"מ. היו שם שניים כאלה.
קנית.
אז אני אעשה את זה, אני אעשה את זה מתישהו, אבל אני צריך לחכות עם זה קצת. אז כל הדברים האלה בסוף, גם אל תשכחי שהמסעדה ממוקמת במלון נורמן.
כן.
זה לא שהמלון הוא איזה מלון זול
במיוחד. אני לא מזמן שאלתי איך כאילו החלל הזה נשאר ריק כל התקופה שמאז הקורונה ועד לא מזמן. ואז אמרו לי, תשמעי, זה הבעלים של הדיינינג, זה הבעלים של המלון. אז כאילו, הוא לא מרגיש את זה באמת. ואז אני אומרת, הגיוני. הוא בא לעשות מסעדה שיש לה רמה. תראה, אני לא חזרתי מאז לדיינינגס, כן? המחיר מאוד הרתיע אותי, וזה לא שאני, אני הולכת למעלה מסעדות ומשלמים והכל בסדר, אבל זה הרתיע. כאילו, אתה יודע, זה בסוף, יכול להיות שאנשים ש-2,000 שקל אצלם זה כאילו בעל הנהלן, אז הם פשוט משלמים 2,000 שקל. אבל הסבר שאתה נותן, הוא הסבר שהוא הגיוני לי, כי לא תראה את זה במסעדות אחרות בארץ, את כל הבירוקרטיה ואת כל הלוגיסטיקה הזאת שנדרשת.
נכון.
אוקיי, אתה יודע, במקרה אם עדיין זה כאילו הווייב, מה שקורה היום כשהמסעדה היום פתוחה?
המסעדה עברה הרבה מאוד גלגולים, גם בתקופה שלי ובטח אחרי שעזבתי. אחרי הפתיחה הם פתחו את זה בקונספט קצת שונה, היום הם יותר באווירת לאונג' בר כזה, מנות קטנות יותר, שמתאימות לאלכוהול. לא שאי פעם יש המנות יותר גדולות, אבל היום המנות באמת מתאימות יותר לאלכוהול. היום הרבה יותר קשה להשיג צוות איכותי, ואין להם כבר את היכולת, נראה לי, או לא רוצים להביא צוות מחול. אז בסוף גם צריכים להתאים את התפריטים ואת המחירים לצוות שמכין את האוכל.
כן.
אי אפשר לקחת מחיר אסטרונומי ושהאוכל לא יצא כמו שצריך. אז אני מודה שאני לא יודע מה קורה שם היום. אני כן הלכתי לאיזה יום כזה, פנו אליי לפני כמה זמן שאני אולי אעזור להם בהקמה המחודשת, הלכתי לבדוק את המקום. לא אכלתי את האוכל עדיין, אחרי הפתיחה, אז אני לא יודע בדיוק מה קורה שם. אני גם, מה שאני הבנתי, יש קצת דיבורים על שינוי תפקידים בצוות מטבח. אז רק הזמן
יגיד, נראה לי. טוב, כתבנו מהשטח.
כן.
אני יודעת שיש לך היום, בימים אלו, אתה לא במסעדות, אתה בעצם עדיין זה היה המקום האחרון שעבדת בו באופן מקצועי.
נכון.
אז באמת משם אני יודעת שאתה כבר היית משחקי השף. שמשחקי השף אני קצת מדלגת, כי זה, כאילו אמרתי שאני אזכיר את זה רק כי באמת, אני אישית זוכרת אותך משם, אתה יודע, אני לא זוכרת כמעט אף מתמודד. מעטים המתמודדים שאני זוכרת, אבל אותך אני זוכרת משם. וזה נחמד, לפי דעתי. אתה יודע, להיות זכיר.
נחמד מאוד, כן.
כן. אתה נשארת זכיר, אחר כך גם ראיתי שהיית ברבע, כאילו הגעת לרבע גמר, לא זכרתי בדיוק איזה מקום. אז קודם כל זה יפה להיות זכיר, אני חושבת שהייתה לך עונה טובה אם זכרתי אותך. אני מאמינה שהרבה אחרים גם זוכרים אותך. והיום יש לך קייטרינג, שאתה בעצם מכין, אתה עושה ארוחות פרטיות, כאילו הכוונה אירועים שמזמינים אותך. אני זוכרת שאחרי משחקי השף, ראיתי את האינסטגרם שלך, אמרתי, יואו, אמן שאני אוכל לאכול אצלו איזה יום. זה עוד לא קרה. אז אני כאילו אומרת את זה גם פה בפודקאסט, ביום שיש לך ארוחה פתוחה, אנחנו רוצים לדעת ולאכול אצלך. ואני רוצה לשאול אותך, אם יש לך כן איזה שהם תוכניות לעתיד, אולי כן לחזור לעולם המסעדות, מה אתה מתכנן באמת בעתיד שלך בעולם הקולינריה הישראלי?
אז מאז ומתמיד היה לי רצון איזשהו, שמתישהו אני עצמאי ונפתח עסק שלי. כן, בעבר היו לי מחשבות על שהעסק הזה או יהיה מסעדה או ישלב בתוכו מסעדה. זה קצת השתנה לאורך השנים, במיוחד בתקופות שעבדתי במסעדות. ראיתי עד כמה זה קשה גם לצוות של העובדים כמובן, אבל תמיד הבעלים נראו לי מאוד מאוד לחוצים ומאוד ככה בחרדות קיומיות. ואני זוכר ימים שהיינו נערכים לערבים של 80 איש והיו מגיעים 10. ואז מה אתה עושה ביום כזה? אני לא, באופי שלי, לא חשבתי שאני צריך להתמודד עם משהו כזה.
כן.
אז זה די ככה נדחק הצידה. לאחרונה כן חזרתי לחשוב על אולי לפתוח מקום יום אחד, לא בעתיד הקרוב, אבל אם כן, זה יהיה קודם כל בקונספט של אוכל הרבה יותר עממי והרבה יותר מהיר. אוכל יותר ביתי, יותר נגיש, כמובן יפני.
אני אוהבת את התוכנית.
מקווה מאוד שזה יצא לפועל. ואם זה יקרה, כנראה שזה יקרה כשאני כבר לא חייב את ההכנסה מהמקום הזה בשביל להתקיים.
כן.
זאת אומרת, ברגע שיהיה לי מספיק כסף או מספיק עסקים שמייצרים לי כסף כדי שאני אוכל להתקיים בכבוד, אז אולי אני אשקול לפתוח מקום כזה.
פחות לחץ, אתה אומר.
כן, בשביל הכיף, בשביל
טוב, אז יש אופטימיות מהרעיון הזה. אנחנו נסיים את הרעיון. אני מרגישה שככה, כן, היה רעיון גדוש ביפני. אני אוהבת אוכל יפני, אז זה כזה היה לי נורא קליל ובטוח להביא אותך לפה. אמרתי, בטוח יהיה לי מעניין, בטוח יהיה על מה לדבר. אין שום בעיה. אנחנו נסיים את זה ממש כאילו בשיא המהירות עם פעילות שהיא קשה.
רגע, אם אפשר, יש לי איזה משהו קטן. סקופ.
כן.
האמת שבדיוק השבוע שכרתי נכס בתל אביב. זה איזשהו חלל אירוח שהייתי בעבר עושה בארוחות, והמקום התפנה ואני נכנסתי במקום הסוחר הקודם. אני בדיוק עובר שם איזה שיפוצון קטן, מעצב אותו טיפה אחרת, מכניס את הציוד שלי, ואני מתכנן בקרוב מאוד לחזור לעשות ארוחות. אז קודם כל בשבילך שתדעי, את מוזמנת ותבואי, ואני אשמח מאוד.
אני אבוא.
ושכולכם תדעו, תהיו מעודכנים, ואני לא יודע מתי יצא הפרק, אבל זה יקרה מאוד בקרוב.
כן, גם הפרק יצא בקרוב, אז זה ברור. אבל וואי, איזה כיף לשמוע, יואו, עשית לי את היום.
באמת. איזה כיף.
טוב, אז אנחנו נרוץ על פעילות שיש לכל פרק, גם לך יש פעילות. הפעילות שלך היא שאלות על אורז.
אוקיי.
סתם היה לי בראש אורז יפני, אורז סושי, סבבה, אורז. אין הסבר. כאילו שאלות ממש כלילות. לא בטוח שתדע, תדע, לא תדע, לא משנה. אני אשאל אותך על סוגי אורז, אתה תגיד כזה כל מה שאתה יודע על האורז הזה. כל דבר יתקבל בברכה, גם חרטוט, גם אמת, מה זה משנה, זה לא משנה לאף אחד. אני מתחילה. אורז או ארבוריו?
זה...
ארבוריו?
זה אחד מהזנים של אורז שעושים איתם ריזוט.
נכון, איזה יופי הוא ידע. סתם, זה היית חייב לדעת. כן, זה איטלקי בתכלס, וזה אורז שבמהלך הבישול משחרר הרבה עמילנים ושומר על מרקם אל דנטה גם לאחר הבישול. אני אוהבת ריזוט.
עכשיו, שתראי איך אני ככה מאזין מתמיד. אני חושב שהיה איזה פרק שעשית עם בנסי, שהוא הסביר על שלושה סוגי אורזים לריזוטו, נכון, והוא הסביר גם לאורז הזה, אז אני לא יודע אז בכמו, תלכו חזרה לפרק ההוא ותקשיב.
נכון, הוא צודק, היה מנה מאיטליה שדיברנו על אורז לריזוטו, יפה, כל הכבוד. אורז בסמטי.
בסמטי. אורז ארוך, דק.
האמת שזה נכון. תשמע, וואו, זה ניחוח מיוחד וטעם עדין, וגדל בעיקר באזורים הצפוניים של הודו ופקיסטן. אוקיי? זה. לא משנה. אני מצחיקה את עצמי, אתה יודע, זה תמיד מפליא אותי שאני מצליחה לעשות את זה. אורז יסמין.
אם את לדעת מה מפה ירד בעריכה אחר כך.
לא, הכל נשאר, הכל נשאר, כל השטויות שלי. אורז יסמין.
אורז יסמין. בנראות הוא נראה כמו הבסמטי.
כמו יסמין. יפה, בסדר.
היה לי גם במטבחים.
זורמתי איתך, אבל כן, אתה צודק. זה כאילו אזור יותר אסיאטי מתאילנד, מומלץ באמת למתכונים תאילנדים וייטנאמים, וכמו שאמרת, הוא קשור מאוד לבסמטי, יכול להחליף אותו בהרבה מתכונים, והמרקם שלו כאילו באמת דומה לזה. הוא נדבק פחות בבישול, כי יש לו אחוז של פחמימה מאוד נמוך. זהו, אם תרצה לבשל איתו, אתה מוזמן. אורז מסורי או מסורי?
זה אני לא יודע.
אז אני אגיד לך, ממש בקטנה, זה אורז קצר וגרגירי שמשמש בדרך כלל לאוכל אודי.
אוקיי, למדתי.
והאחרון, אורז זהוב, גולדן רייס.
זהוב?
בצבע זהב, סתם.
יכול מאוד להיות, אבל לא יודע, אין לי מושג.
אז באמת, זה אורז שנוצר כאילו דרך המדע. מדענים אינגו פוטריקוס ופיטר בייר הנדסו גנטית אורז עשיר בבטא קרוטן. המומר בגוף האדם לויטמין A, מה שגרם לאורז לקבל גוון זהוב. וזהו.
איך קמנו?
כן,
ואנחנו... אה, לא שאלתי שום שאלה על אורז יפן?
אתה תדע הכל, אני לא יכולה להגיד לך את זה. אורז סושי, מה אתה רוצה להגיד עליו?
שהוא טעים, תאכלו.
נכון.
בפרק הבא אני אצפה שתשאלי את המרואיין הבא על אורז יפן.
יאללה, סבבה, אני אשאל אותו. טוב, קודם כל, ממש כיף שבאת. היה לי באמת כיף להריח אותך פה.
תודה שהרחת אותי, היה מדהים.
ואני ממש מחכה שתעדכן שיש ארוחות, ואני אעדכן גם אצלי שיש ארוחות, כי אני חושבת שכולם צריכים לנסות ולטעום ולחוות דברים מהסוג הזה שהם, לפי דעתי, אני כבר יודעת שיהיה מעולה. בלי לטעום. וזהו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, ברגיל.
יאללה.
ביי.
ביי.